היי, שלום לכולם, שלום ארז.
שלום לכולם.
מה נשמע? מה שלומכם? מה שלומך?
מצוין, מצוין, כיף להיות פה, כיף שהזמנת אותי. אני אוהב את הרקע הזה מאחור, ככה,
כן,
שרץ
נכון,
לנו.
אנחנו כאילו בחדשות כזה.
אם זה לא החדשות, אני לא יודע מה החדשות.
אולי הגיע הזמן שאנחנו קצת נספר את החדשות.
בשביל זה אנחנו פה.
יס.
אז קודם כל, אני שמח שהזמנת אותי. אני מאוד מאוד, אנחנו פעם ראשונה נפגשים, אני מאוד מעריך את מה שאת עושה בתקופה הזאת, כל הסרטונים וכל ההפקות מטורפות, בשביל ליצור השפעה. אני בטוח שחלק מכם אנשים, חלק מהאנשים אולי מכירים את מה שאת יוצרת, אולי לא יודעים שאת עושה את זה, אבל כנראה שראו את הסרטונים.
כן.
אז אני מאוד מעריך את מה שאת עושה, ותודה שהזמנת אותי.
תודה שבאת, איזה כיף לי. טוב, אז אני אשמח כזה שתספר לי קצת על העשייה שלך גם, כי אנחנו גם מכירים באמת כאילו יותר פייסבוק וכאלה, מהתוכן שלך, ותספר לי קצת מה, בין כמה אתה, מה אתה עושה. אני יודעת שזה כאילו קשור לעולם הרוח, אבל אני אשמח כזה שתספר לאנשים מה אתה עושה.
בשמחה, אז יכול להיות שחלק ממי שיראה את זה אולי מכיר אותי מהפייסבוק, יכול להיות שלא. קוראים לי ארז רוידבורד, אני בן 32, גם אם זה לא נראה ככה. אני מתעסק כבר 15 שנה בעולם הרוח. הייתי במנזרים בסין, ביפן, בארצות הברית, באירופה.
הלכת למנזר.
הייתי במנזר.
בוא נתעכב על זה רגע.
בגיל 19.
מה, כאילו, איך הגעת למנזר? מה, שתקת כזה?
לא, תמיד שואלים את השאלה הזאת, כאילו, אני יכול לשתוק. הייתי מופיע לפני זה על במות, אז אין מצב שאני ללכת למנזר ולשתוק. אבל אני פשוט בגיל מאוד צעיר, כמו הרבה מאיתנו, הסתכלתי על הסביבה שלנו. ואנחנו רואים לאט לאט שדברים, א', הם לא כמו שאנחנו חושבים שהם, כמו שהרבה מהצופים פה יודעים. ודבר שני, התחלתי להסתכל, לשאול שאלה, מי זה באמת בן אדם מאושר? מי באמת מאושר?
בגיל, אתה רוצה להגיד לי שבגיל
16,
זה מה שעשית, מגניב.
כן.
חשבתי שרק אני הייתי ילדה מוזרה ושאלתי שאלות.
כולנו, כל מי ששואל שאלות בכללי, בסופו של דבר עולה השאלה הזאת, איך להיות מאושר? עכשיו, השאלה הזאת יכולה להיכנס מאוזן אחת ולצאת מאוזן שנייה. או שהיא יכולה להישאר, ואצלי זה נשאר, והתחלתי לשאול את השאלה הזאת שוב ושוב ושוב, ולשאול מה באמת הדרך להיות בן אדם מאושר, כי כל מקום שהסתכלתי, לא משנה באיזה גיל, ראיתי אנשים שאולי מדברים על אושר, אבל לא הרגשתי שבאמת באמת מממשים את זה. וזה משהו שנורא סקרן אותי, כי בסופו של דבר, בשביל מה אנחנו פה, כאילו אנחנו יכולים לממש את עצמנו בהמון המון צורות, אבל אם אנחנו לא שמחים, אז מה זה שווה? אז התחלתי לשאול את השאלה הזאת, התחלתי לקרוא 100 ספרים בכל תחום אפשרי, מקבלה, שמניזם, רוחניות, הכל. עד שזרקתי את הספרים והחלטתי לפגוש את האנשים האלה.
שכתבו אותם.
שחיים את זה. שחיים את ה...
ואיך במשפחה נגיד הגיבו על זה שאתה כאילו נוסע להיות בחלק, בחיות במנזר?
רצו לנדות אותי משהו שלט. סתם. האמת ש...
כן. לא, זה מעניין, זה כאילו...
זה די מתפצל לשתיים. ניסו לשכנע אותי לא לעשות את זה מצד אחד, צד שני של המשפחה, לגמרי פריגן. אבל דווקא הצד שניסה לשכנע אותי שלא, וזה דרך אגב שיעור מאוד מאוד גדול כשאנחנו רוצים לממש משהו, הצד שניסה לשכנע אותי שלא, במקרה הזה אבא שלי, אמר לי שלא כדאי לי, בשום פנים ואופן, שבוע אחרי זה אני הייתי ככה על המטרה שלי, ושבוע אחרי זה אמרו לו מהעבודה שצריך לטוס במקרה לסין.
באמת?
כן. והוא טס לשם, היה שם שבוע, ושבוע אחרי זה אמרתי, שמע, אתה חייב לטוס. אז כשאנחנו ממוקדים במשהו, במקרה הזה, כשאני בגיל צעיר רציתי לטוס לסין, למצוא את האושר, נקרא לזה, במקרה שם, כשלא הייתי מוכן להגיד לא, זאת אומרת שלא משנה מה, איך מנסים לשכנע אותי, הייתי ממוקד מטרה, המציאות מסדרת את עצמה, וזה לא נכון. עכשיו באיזה עניין קיצ'י של הסוד או כל הדברים האלה, כי זה כבר לא סוד. שאם אתה ממוקד על משהו, אם אתה, ברגע שאת לגמרי חדורת מטרה, זה מקרין החוצה, ואנשים הרגישו את זה, וזה משפיע.
אני הרגשתי את זה גם בהתחלה של העשייה של הסרטונים, שכאילו, גם המשפחה שלי כזה לא הבינה מה נסגר איתי עד הסוף, בגלל התוכן שהוא קצת אין מה לעשות, שונה מ...
שהתכון, זה למי שאולי לא מכיר.
של, כן, זה הרבה דברים של מה שלא אמרו לנו בתקשורת, או איך שהציגו את התקופה הזאת מצד של הרבה לחץ ופחד, וכאילו, אני הבאתי קולות קצת יותר מרגיעים, גם עם רופאים שכזה באו ואמרו, רגע, זה, אולי זה לא מה שעושים מזה, מהתקופה הזאת שאנחנו כזה חווים בשנה האחרונה. ובכלל, להראות לאנשים מציאות שהיא אולי קצת אחרת, ממה ש... לפעמים אנחנו חושבים, אתה יודע, פתאום הדעות של כולם, הרי אנחנו כל הזמן מסתובבים, אנחנו שומעים דעות של אנשים גם ברשת, ומאיפה הדעות האלה בכלל מגיעות? כאילו, זה הדעה שלי האישית, או כי אמרו לנו שאנחנו צריכים לפחד ממשהו או לחשוב על משהו. אז גם נגיד בקשר לזה שהחלטת שאתה קם ונוסע למנזר, שזה מדהים בעיניי, למרות הקולות שהיו לך מסביב, שזה המשפחה שהם השיקוף של הכי בדרך כלל בועט בנו, לא יודעת. נראה לי.
הכי קרוב.
הכי קרוב, הכי כן. כאילו קול כזה שאנחנו מערער יכול להיות הרבה פעמים. אז למרות זאת, כאילו, הקשבת לקול הפנימי.
כן, כי בסופו של דבר, אם אנחנו לא מקשיבים לעצמנו, ואנחנו מקשיבים יותר מדי לחוץ, אנחנו אוכלים אותה.
נכון.
כי אף אחד לא יודע באמת מה טוב עבורנו, וזה את יכולה להסתכל על כל תחום שהוא. אנשים יכולים לייעץ לנו, אבל אנחנו בסופו של דבר זה שלוקחים את הבחירה, ואנחנו... מקבלים את התוצאה של זה. Mm-hmm. אז אצלי זה היה מאוד מאוד ברור שאני, הסביבה שלי לא גילתה את מה שאני מחפש, ולא מהסביבה שלי אני אמצא את זה. Mm-hmm. זה אומר שאני צריך להגיע לסביבה אחרת, ולבדוק האם שם מצאו את זה. וזה מה שעשיתי, והייתי חודש במנזר, הלבישו אותי בגלימות, גילחו לי את הראש, נראיתי כמו ארי פוטר. Wow. ובסופו של דבר הבנתי ש... יש דרך שהיא לא מוכרת, כמו כל ידע. Mm-hmm. כמו מה שאת עושה, שאת חולקת ידע שאולי פחות מוכר. יש דרך להיחשף לידע ודרכים שמביאים אותנו לגלות מי אנחנו, לפתח את עצמנו, למקומות שאנחנו לא אמנו שאפשרים. ובגלל שנחשפתי לזה בגיל מאוד צעיר, ואז באותו זמן חשבתי שאולי זה סתם איזה פנטזיה שכתוב זה בספרים, mm-hmm. רוחניות וכל הדברים האלה, הגעתי למסקנה שאם יש אחוז אחד קטן בדבר הזה שהוא אמיתי, אז אמרתי שאני אקדיש את החיים שלי לדבר הזה. אם זה סתם שטויות...
מה זה הדבר הזה? כאילו...
יפה, אז הדבר הזה זה המקום שבנו שמגיע לנקודה שאנחנו מרגישים טוב, אבל בלי הצורך הנוסף לחפש אחרי משהו. כי לכולנו יש איזושהי התמכרות בראש לחפש עוד ועוד ועוד ועוד, למצוא איזה משהו, רק כשאני אגיע לשם, אם אני אגיע לאודו או לסין, כל הדברים האלה,
אז אני אהיה מאושר.
אז אני אהיה מאושר. אבל אתה מגיע לשם, ואז יש עוד רגע, ועוד משהו, ועוד משהו. רק כשאני, אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה עכשיו, רק אם אני אציית לחוקים האלה, אז...
אני אקבל חזרה את החיים שלי.
אני אקבל חזרה את החיים שלי, אז אוקיי, תגידו לי מה לעשות. עכשיו...
הצניה, כן. שזה נוראי בעיניי, דרך אגב. שאומרים לנו דבר כזה.
והעניין הוא עבורי, כשאני אישית, כשאני בא מעולם הרוח, זה קודם כל, מעבר למה שקורה עכשיו, זה עצמאות פנימית, סמכות פנימית. עצמאות פנימית זה הידיעה שכל אחד מאיתנו יש מה שמניע אותו. Mm-hmm. אין דבר אחד שמתאים באמת לכולם, אין דבר כזה.
נכון.
הצורך להתאים את כולנו לדבר אחד, יוצר עבור מי שלא יודע מה הוא רוצה, סביבה נוחה שהוא אומר אוקיי תודה רבה תגידו לי מה לעשות, ועבור אלה שכן יש להם את הסמכות הפנימית זה מנער אותם לגלות מה החופש הפנימי שלהם, וזה מה שקורה להרבה מאוד אנשים עכשיו שחלק מהם אפילו לא התעסקו במדיטציה או בכל הדברים האלה, ודווקא בגלל זה זה כל כך כל כך מהותי, כי אם זה לא מה שהיה מעניין אותי העצמאות הפנימית לא הייתי מדבר על כל הדברים שקורים, אבל בגלל שהם באים אחד עם השני עצמאות פנימית לדעת מה מניע אותי, איך אני יוצר את החופש שלי מבפנים ומבחוץ, זה בעיניי הדבר הכי משמעותי וחשוב שבן אדם יכול לחיות עבורו, ולא להתפשר עבורו.
נכון.
ובגלל זה, ברגע שאתה חי עבור זה, עבור החופש הזה, אין באמת שום דבר שיכול לעצור אותך באמת, כי החופש הזה,
כן.
צריך להגיע אליו בשביל לגעת בו. וכל מי שמנסה כביכול, לעצור אותך מלחוות החופש הזה, הוא לא נמצא שם.
נכון. אני מסתכלת הרבה פעמים גם על הרחוב, או על דברים שכאילו... בהקשר של חופש, אני ממש מתעסקת בזה, כי גם מבחינתי, העשייה של מה שאני עושה, זה הכל סביב החופש שלנו, כאילו החופש שלי מבחינתי, אם החברה לא חופשית, אני לא יכולה להיות חופשייה. וכרגע זה באמת גם מה ש... הקלות הזאת שלקחו מאיתנו המון המון דברים, או הרשינו כחברה שיקחו מאיתנו, זה באמת, אני חושבת, כי אנשים לא מבינים כמה הם חופשיים, באמת. כמה העוצמה שלהם יכולה... כאילו, אתה יודע, זה עניין של באמת הבנה. אם אני יודעת שאני לא צריכה לשאול מישהו אם לעשות משהו, או אם אני יכולה, מה שעכשיו כאילו מקובל, כאילו, אני צריכה לשאול אנשים אם... אם אני יכולה לצאת מהבית, אתה יודע, כל התקופות האלה, כל התקופה הזאת, התגרה לנו בכלל את העניין של הסמכות הפנימית שלנו בעצם.
בדיוק, בדיוק זה.
שזה משהו שדווקא להפך עשה לי עוד יותר חיבור, כאילו, שזה דווקא מגניב בעיניי, שזה עוד יותר, היה לי, היה קשה להרער אותי מההבנה שאני אחראית על החופש שלי, מי יכול לקחת לי אותו, כאילו, מי יכול לקחת לי את החופש לנשום? זה נגיד משהו שממש עצבן אותי בהתחלה.
אני חושב שבסופו של דבר, אם יש משהו אחד שהתקופה הזאת יצרה עבור הרבה מאוד אנשים, זה את המקום הזה של עד כמה אפשר למתוח את הגבול שלי, עד כמה אפשר לקחת את החופש שלי.
יש לי כי... משפט כזה, אתה יודע.
וואלה, שמה?
כמה קל לקחת את החופש שלך.
בדיוק, עד כמה אנחנו מאפשרים.
שאלה.
עכשיו... כשאני מדבר על חופש, אני לא מדבר רק על מסיכות וכל הדברים שמסביב.
לא, זה מהותי יותר, ברור.
זה מה שקורה עכשיו, מחר זה יקרה בצורה אחרת. בסופו של דבר זה משחק בין החופש הפנימי לחופש החיצוני, ואני חושב שבסופו של דבר, כשאנחנו מוכנים להגיד שוב ושוב, כן, על שיקחו לנו את החופש שלנו, אנחנו ברמה מסוימת אומרים לעצמנו מבפנים, לא מגיע לי להיות בן אדם חופשי. עכשיו, מה זה חופש, תכלס?
מה זה חופש?
חופש זה לא רק, אוקיי, אני יכול לשבת בקריבים או כל הדברים האלה, זה אחלה חופש, זה חופשה.
נכון.
אבל חופש זה הנוכחות הפנימית שלנו בכל מצב שהוא. זה אומר שגם אם, גם אם סוגרים אותנו בבית ואתה לא יכול לצאת, האם אני יכול למצוא את החופש שלי מבפנים? ולמצוא את החופש שלי מבפנים זה יכול להגיד, אני יוצא עכשיו מהבית, לא משנה מה, או שאני יכול להגיד, אוקיי, אני יושב עכשיו ואני... לגמרי מוצא את האושר שלי גם בתנאים האלה. חופש זה קודם כל, זה ישמע אולי נורא רוחני, אבל חופש זה קודם כל המצב התודעתי שלנו. כי מתוך חופש פנימי, מצב תודעתי של חופש, יש לי את החופש החיצוני למצוא את הדרכים השונות לפתור את הבעיות שאני נמצא בהם. כי הכל בחוץ משתנה כל הזמן. היום זה ההגבלה הזאת, מחר זה ההגבלה הזאת. הרבה מאוד אנשים נמצאים בחרדה מכל מה שקורה. ו...
טוב, אתה רוצה קצת לדבר אולי על האפליקציה שלך?
כן, אנחנו באמת נדבר עוד מעט גם על מדיטציה, ואיך אנחנו משתחרים, איך אנחנו מוצאים את החופש הזה, קודם כל מבפנים, כי אם לא נמצא את זה מבפנים, זה לא משנה, גם אם יגישו לנו מגע של זהב, אנחנו לא נרגיש חופשיים. אבל אם אנחנו נמצא את החופש שלנו מבפנים, יהיה לנו את היכולת להניע תהליכים הרבה יותר מהר.
נכון.
אדם שמרגיש חופשי מבפנים הוא אדם שמרגיש שאין לו מה להפסיד, כי אף אחד לא יכול לקחת את החופש שלו.
נכון.
אם אתה מרגיש שלא אפשר לקחת את החופש שלך, מה יש לך להפסיד, ואז חוזר חלילה. אז
האמת שזה יכול... מרגש אותי. כאילו, להבנה כמה אולי אנשים כמונו מבינים עוד יותר כמה הם חופשיים ביום-יום. כאילו, זה באמת אולי מתנה. למה שקרה בזמן.
עכשיו, זה חתיכת שיעור, והתקופה הזאת הביאה את השיעור הזה. עכשיו, זה נורא קל להגיד את זה. אוקיי, אני חופשי, אבל כן, אין, ארץ, באמת, תראה את כל מה שקורה עכשיו.
נכון.
זה לא אומר שצריך להיות פסיבי, או שלא להיות אכפתי ממה שקורה. אבל בשביל להניע תהליכים, אתה קודם כל צריך לחיות אותם. בשביל ליצור שינוי בחוץ, אתה צריך לחיות את זה בתוך עצמך. אין מצב שאתה מתוך חרדה, תשפיע. נכון. אתה יכול... לעשות גלים קטנים בים, אתה יכול למשוך עוד אנשים, וזה מה שאני אומר, בעיניי, המגפה האמיתית עכשיו היא חרדה, זה המגפה הכי גדולה שיש.
אבל זה אמצעי שהוא, אתה יודע, קל יותר לגרום לאנשים לעשות משהו, בזמן שהם, שמפחידים אותם. אני חושבת שזה ככה אפשר להפעיל, זה דרך של, שאני יכולה להפעיל אותך דרך זה. ולצערי, אנשים כאילו... כן, התמסרו לפחד בתקופה האחרונה.
זה ממכר.
זה גם, כן, זה ממכר.
אין דבר אגב יותר ממכר מהפחד, כי יש משפט שאומר, בן אדם יכול להילחם עבור, לאבד את החיים שלו, הוא יהיה מוכן לאבד את החיים, זאת אומרת, הוא היה מוכן להפסיד את כל העושר שלו, אבל הוא היה מוכן לאבד את החיים שלו, רק שלא ייקחו ממנו את הסבל. וזה נשמע לנו משונה, כי אנשים כביכול רוצים להיות מאושרים, אבל הפחד הוא אלמנט כל כך מחיה. זה המקום הכי פרימיטיבי שלנו, במובן שאנחנו, אם לפני המון המון שנים, לא אתמול, היינו רואים נמר בג'ונגל, אז יש לנו את הפחד, וזה מעורר אצלנו את כל הכוחות שביום יום אנחנו נורא רדומים. הרי היום אנחנו חיים בחברה רדומה. רדומה לא רק תודעתית. אנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים, אנחנו זורמים, הולכים לעבודה. פחד פתאום מעורר אותנו, אנחנו פתאום מרגישים חיים, פתאום יש לנו משמעות, בעד ונגד. אבל הבן אדם שמעורר אצלך את הפחד, הוא יכול גם להניע אותך לעבר התקווה, ועל זה זה הולך, פחד ותקווה. אם אני יוצר בך פחד, ואני נותן לך תקווה, אז אתה תבחר בתקווה הזאת בכל מחיר, ואתה תנסה להימנע מהפחד. כל מה שאני צריך לעשות, זה לחזק את הפחד שלך, ולשים לך את התקווה אי שם באופק. אני תמיד אומר שהאור בקצה המנהרה זה הרכבת. תחכה מספיק, ואתה תבין את זה במוקדם או במוחר. אבל אם אתה מלכתחילה רואה את הפחד, מבין שזה משהו שנוצר בך, אתה משחרר ממנו, ויש לך את היכולת לעורר משהו במקום, שזה את אותו חופש, שזה ההבנה של אותה עוצמה שלנו, שאני לא יוסי מגבעתיים בין 26 או 27, שהולך לעבודה וחוזר לעבודה. לכל אחד מאיתנו יש לה משהו לעשות פה.
זהו, דיברנו על זה, על העניין של כמה אנחנו מצמצמים את עצמנו, כדי הרבה פעמים לא, אולי לא להתמודד עם ה... לא יודעת, הגדרות או דברים כאלה שמפילים עלינו כל הזמן, רוצים לדעת להכניס אותנו לאיזושהי קופסה, ואז אנחנו עושים את זה עוד יותר לעצמנו, אנחנו מסרסים את עצמנו, כי אנחנו אולי מפחדים להגדיר מה שאנחנו עושים, או מפחדים, יכולה להגיד, לא יודעת, נגיד סתם לגמרי, שאתה מדבר על עניין של להיות מורה רוחני. ואז כאילו אנשים לא מבינים, פתאום אתה בא באיזשהו טוויסט אחר, כאילו קצת של המשחק שיש בך.
אוקיי.
ואז כאילו אתה, רגע, הוא מורה רוחני, הוא צריך להיות כאילו, יש להם איזשהו משהו, איזה מבנה על מורה רוחני, איך הוא צריך להיות, אולי על זה שאתה נגיד נראה בן אדם צעיר, כי אתה צעיר, אבל, ואז אולי הם יגידו, אולי, מה הוא יכול ללמד אותי, הוא צעיר, איך הוא יכול להיות מורה רוחני, מה הוא עבר? וזה נגיד משהו ש... אולי הגיע הזמן לשנות בתפיסה שלנו.
לא רק שזה, את הזמן של לשנות את זה, זה היה מזמן. עכשיו אנחנו בזמן, בתקופה שאין לאנשים ברירה. כל מה שהחזקנו בו, תפסנו בו, כל הגדרה קיימת, נעלמת.
מתפורר לנו.
מתפוררת. עכשיו, מול העיניים שלנו. נכון. כל הסבל שקיים זה שאנחנו אוחזים בזה, בעולם הישן.
בדמויות שלנו.
בדמויות שלנו, בהגדרות שלנו, של בין אם זה מה רוחני או מה זה בריאות, או כל הדברים האלה מתפוררים. ואנשים שמנסים להחזיק, מה זה אנשים? אני לא מדבר על איזשהו קבוצה, אני מדבר איתכם קודם כל עלינו כבני אדם. אנחנו מנסים, הטבע שלנו זה להחזיק במשהו שיוצר לנו יציבות וקרקע. נכון. וברגע שאנחנו מתנערים מכל זה ומקבלים, זה לא אומר, התקופה הזאת היא ברכה, היא דבר מדהים, הזדמנות ענקית, עבור מי שמבין את התהליך הזה ואומר, אוקיי, זמן לנער מהעולם הישן, זמן להתעורר לעולם החדש.
זה גם מזכיר לי שמי שמתעקש להיאחז בישן, קצת התאכזב נראה לי, כי העולם הזה הוא אולי טוב שהוא מתנקה מאיתנו, הדפוסים הישנים, זה אולי לא נראה עכשיו, אבל אנחנו קצת, אולי, אני לא יודעת, אולי מקדימים את הזמן, או ההסתכלות שלנו היא קצת...
אני חושב שעכשיו, שוב, לפני שנתיים, כל אחד היה את הקצב שלו, לא היה לנו איזשהו טריגר מבחוץ שמניע אותנו להתחיל להסתכל על הדברים. יכול להיות שלכל אחד בחיים האישיים שלו היה משהו שגרם לו להגיד, אוקיי, אני צריך לעשות איזשהו סוויץ' בחיים. עכשיו זה קורה לכולם.
נכון.
והעניין הוא ש... לא רק שאנחנו מתנערים, זה גם אפילו אני לא קורא לזה תיאור, זה במצב הכי זה, הנה כמו שעכשיו אני שותה משהו, כשיש לנו אפצ'י, משהו מגרד לנו באף, הגוף מגיב, משחרר את זה. עכשיו כל כדור הארץ עצמו עושה איזה אפצ'י אחד גדול, כי גירדנו אותו יותר מדי זמן, כל האמזונס וזה, ושרפנו ואמרנו יאללה איזה כיף, יש לנו אנרגיה בלתי זה, ואנחנו כל הזמן מנסים
אני קצת, אני יכולה להגיד לך שלא בטוח שזה ה... כאילו, זה גם זה שהיא, אתה יודע, קל להאשים את בני האדם בהרס של הכדור. אפשר להתווכח על זה.
זה גם הפינגווינים, אני מודה.
לא, זה כאילו... לא בטוח שזה הכל עלינו. גם האשמה הזאת היא קצת... לא יודעת.
אגב, אני לא מאמין באשמה. אני מאמין
קודם כל... זהו, אתה מבין? זה לא כאילו, הנה, הרסנו וזה, תראו מה עשיתם, עכשיו תהיו...
אנחנו לא פה ב... זה לא תוכנית של נצרות של טוב ורע. אין לי שום דבר נגד נצרות, אבל זה לא המקום הזה. זה המקום של... מאשמה לאחריות. ממלחמה... להילחם עבור משהו ליצירה. זה הפוקוס. כל מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, זה לא, אנשים נורא עסוקים ב, זה ככה וזה ככה וזה ככה. זה דרך ישנה. זה דרך של איך אנחנו נלחמים במה שקורה. כשאתה נלחם במשהו, אתה מעצים אותו. כשאתה מתחיל לשים את הפוקוס שלך על מה אני יכול ליצור, וזו התקופה של הכי הרבה הזדמנויות מכל הבחינות. אם אנחנו שמים את הפוקוס שלנו ב, אוקיי, זה הזמן ליצור את האלטרנטיבות.
נכון.
כי מבחינה בריאותית יש אלטרנטיבה. מבחינה רוחנית יש אלטרנטיבה. אני באתי לעשות בלגן מאוד מאוד גדול בעולם הרוח. אנשים לא אוהבים את זה, אבל זה הטבע שלי. בגלל שעכשיו הכל מתפורר ומתנער, אז אנחנו צריכים לשחרר, זה אפילו לא לשחרר, הדברים משתחררים, ואנחנו מתחילים לגלות, אוקיי, מה אנחנו לא יודעים? מה אנחנו יכולים לראות? מה לא אומרים לנו בחדשות? אוקיי?
כן. או בכלל, עניין של... גם זה קצת אשמה, או איזשהו דפוס שלנו...
אני שומע פה קצת אשמה.
דפוס התנהגותי כזה, שאנחנו כל הזמן מפילים מה לא אומרים לנו, ולפי זה אנחנו... אופ, זה מתיש אותי, אתה יודע?
למה זה מתיש?
זה מתיש אותי, כאילו... כי זה באמת עניין של... זה משחקי תודעה שעושים לנו כל הזמן.
יפה, אז כשאנחנו כל הזמן מסתכלים על הם, וזה גם נורא נורא קל, זה האלף בית של לשלוט בתודעה של בן אדם. אני לא מדבר, שוב, אני לא מדבר על קבוצות, אני מדבר על היכולת שלנו. ברגע שאנחנו מבינים את המיינד שלנו, את המחשבות שלנו, נורא קל לשלוט בבן אדם. למה? כי הוא פחות עסוק בזה. ליצור פחד, ליצור תקווה, וכמו שאמרת, ליצור איזשהו גורם חיצוני שאפשר להאשים אותו.
נכון.
משחררים מאשמה. לוקחים אחריות, מתחילים להגיד לעצמנו, אוקיי, אני באתי לפה, לא נולדתי בשביל מהבוקר עד הלילה, רק להתעסק במסכות, או רק להתעסק בחיסונים.
או רק בפחד.
או רק בפחד. באתי לפה ליצור משהו. התקופה הזאת שאני אמצא בה עכשיו, היא מאוד בדיוק בשביל זה. עכשיו, שאלת אותי מקודם לגבי איך עושים את זה. אחד מהכלים שאנחנו, אני אישית נורא ממליץ, ללמוד מה זה מדיטציה. ללמוד כל דרך שמאפשרת לכם לחזור לעצמכם. כל דרך שמאפשרת לנו למצוא את החופש הפנימי הזה, למצוא את האחריות הפנימית שלנו.
אני יכולה להגיד לך שהחיבור או המדיטציות שאני, שלי איתם יותר עובד, זה דווקא בתנועה.
מדהים.
פחות, כאילו, יש הרבה פעמים שגם, כן, זה לשבת ובאמת להתחבר וכזה, אבל המון אנשים, בגלל כל ההסחות דעת שאנחנו חיים בה, בעולם ה... שהוא מלא הסחות דעת. נכון. כאילו, איזה קושי זה להתחבר לעצמנו ולשבת רגע בשקט. אז גם באיזשהו, בתנועה, עם מוזיקה, או זה דברים, נגיד, שלי עובדים ממש בחיבור.
שזה מעולה שאת אומרת את זה, כי הרבה אנשים חושבים שמדיטציה
שזה בדיוק, זה
לשבת
רק...
לשבת ולעשות אום, אבל...
אז לא.
יש המון סוגים.
מלא סוגים בכלל שתגלו מה הדרך שלכם להתחבר לעצמכם. יכול להיות שזה... יש מיליון דרכים כאילו, זה הקטע, שאנשים לא באמת מכירים את עצמם, נראה לי. ואז הם כל הזמן רוצים גורם חיצוני שיגיד להם מה לעשות, או לאן...
שזה, שוב, אנחנו חוזרים, אני קורא לזה העוגן הפנימי. כשיש לנו עוגן פנימי, ברמה הכי מעשית, רוב האנשים שמתרגלים מדיטציה במשך תקופה, שזה הפך להיות הרגל עבורם, התקופה הזאת לחלק הייתה מדהימה, לחלק מהם לא הייתה כל כך נוראית, כי... כשיש לנו עוגן פנימי, אנחנו מבינים שהשינויים נמצאים בחוץ. וזה לא עכשיו איזה משהו פילוסופי, זה נטו משהו שאנחנו יכולים לתרגל. כששאלת על האפליקציה, אחד מהסיבות, אני חלק ממה שאני עושה זה ליצור לאנשים דרכים, לא איזה משהו, לא דברים גבוהים, לא עכשיו איזה משהו בשמיים. דרכים מאוד מאוד מעשיות, איך ליצור את העוגן הפנימי הזה, איך ליצור את האחריות הפנימית הזאת. כי כשיש לנו את האחריות הפנימית, הניצוץ הזה הפנימי שלנו מתחיל להתעורר, אנחנו מבינים שיש לנו מה להציע לעולם, מה שיש לנו לחלוק. את בשליחות מטורפת, מדהימה, את יוצרת סרטונים מדהימים, שחלק מהם הם הופכים להיות ויראליים ומשפיעים על אנשים ועושים להם סוויץ' בראש. כל אחד, יש פה אנשים שאולי צופים שאולי חושבים מהשליחות שלי או מה הייעוד שלי. יש אנשים שצופים ויכול שהם אומרים לעצמם, בוא נע, אני כבר בשליחות שלי, ואני צריך להגיד לזה עכשיו כן בכל הכוח, כי יש חלק אולי שאומרים, רגע, זה משפיע, זה לא משפיע. זה לא משנה. אתם, אני קורא לזה כמו לשים מכתב בבקבוק ולשלוח אותו לים. זה יגיע. בסוף של דבר זה יגיע.
נכון.
מתישהו.
ולא לפחד להיות אם.
נכון.
כאילו,
נכון.
זאת התקופה בעיניי לעשות את הסטוויץ' הזה של לעשות, להיות אתם, אבל הרבה אנשים לא יודעים מי הם בכלל. ו...
תראי, כשאנשים, זה אפילו מעבר ללא יודעים מי הם, זה ש...
או מה הם באמת צריכים לעשות פה.
הרבה מאיתנו, בגלל הבלבול הזה, כמו שאמרת גם, נורא קל לחפש משהו, לאחוז בו.
Mm-hmm.
ולא תמיד הדברים האלה הם באים לטובתנו. כשאני מדבר על אחריות פנימית, על השורש הפנימי הזה, על העוגן הפנימי הזה, זה הרגע הזה שפתאום משהו אומר, אוקיי, אני עכשיו מכוונן על משהו, גם אם אני לא יודע מה זה. אני אולי סובב את עצמי באנשים שעושים את זה, אני יוצר את זה אצלי בתוך הבית, בתרגול.
Mm-hmm.
שוב, אחד מהמדיטציות שאני, הדרכים לעשות מדיטציות, דרך האפליקציה שלי שיצרתי, בצורה הכי פשוטה, פשוט לפתוח טלפון ולעשות, זה בשביל שכל בן אדם יוכל לפתוח את הטלפון, והדבר הזה, הסמארטפון הזה, שלפעמים הוא קצת יותר חכם מאיתנו, יוכל להשתמש בו בצורה טובה, כי כל כלי, כל דבר, אפשר להשתמש בו בצורה לא טובה וטובה.
נכון.
והמטרה שלי, הדבר הזה שכולם מחזיקים, יהיה אפשר לקחת אותו ולהשתמש בו, בשביל כל הזמן להזכיר לעצמנו, ללחוץ על כפתור, לקבל איזושהי מדיטציה מסוימת ולחזור לעצמנו בצורה הכי פשוטה שיש. כשיש לנו את זה, כשאנחנו חוזרים לעצמות שלנו, כשכל בן אדם מגיע לעצמות הפנימית שלו, להשראה שלו, לעוצמה שלו, ואז מתוך זה הוא מתחיל להניע דברים, לא רק האינדיבידואלים אנחנו עוצמתיים, כשיש לנו קבוצה של אינדיבידואלים שהולכת וגדלה, דברים התחילו לקרות פה, דברים מאוד מאוד גדולים שאולי לא קרו פה אף פעם יקרו, מהסיבה המאוד פשוטה. כשאדם מכוונן על משהו, אף אחד לא יכול לעצור אותו, מה שאמרנו בהתחלה.
נכון.
לא רק זה, אלה שינסו לעצור אותו, בסופו של דבר יצטרפו. אלה שעומדים בדרך, בסופו של דבר יצטרפו. מהסיבה הפשוטה, שכשאתה מכוונן על משהו, וזה מכוונן ממקום פנימי, שאתה לא חושב רק על עצמך, אתה חושב גם על אנשים אחרים, גם על אלה ששונאים אותך ומתנגדים אליך, זה לא משנה. אתה חושב גם עליהם,
נכון.
ואתה משפיע קדימה, זה הולך להשפיע.
לגמרי.
אין שום דבר, אני יודע עליי, ששום דבר שיכול לעצור את השליחות שלי, של מה שאני אעשה, שזה בסופו של דבר לעשות טוב לאנשים. אז כשאנחנו חיים ככה, ואין סיבה, זה לא שאני מיוחד או מישהו, זה כל אחד מאיתנו בעיניי, אם הוא יכול לחיות ככה מהנקודה הזאת של, אני עכשיו מכוונן מטרה. יש את הדברים האלה שאני רוצה לעשות, ואני אומר להם כן בכל הכוח. אני עכשיו, לא אולי או חצי או זה, וזה בדברים הקטנים. יש בן אדם שאנחנו רוצים לשלוח הודעה, כמו ששלחת לי, רוצה לבוא לתוכנית? אמרתי כן. קשה לי ל...
זה כיף.
כן, זהו, אז קשה לי להגיד לא כשבן אדם מכוונן. אלא אם זה, כל זה מסתנכן עם מה שאני רוצה, כן.
זה גם העניין של באמת לסמוך על האינטואיציה שלנו, ולהבין מה מהדהד אותנו נקרא לזה, או מה לא מתאים. כאילו, זה משהו שאפשר לדייק עוד יותר עכשיו. מה עובד לי ומה לא עובד לי. ואנחנו מרגישים את זה גם בגוף, כאילו הפיזי, ויש לנו... הרבה פעמים את הדבר הזה שפתאום, לא יודעת, מרגיש לך משהו לא, שזה לא.
שזה לא, ואז יודעים להגיד לזה לא. גם אם כאילו משהו בסביבה אומר כן.
נכון.
אבל אני חושב שאנשים אגב שומעים מדיטציה, חושבים, אוקיי, זה כלי להירגע. זה מעבר לי להירגע. אתם עכשיו נגיד צופים בשידור הזה, אומרים, אוקיי, אני אקבל קצת מידע או זה, אבל זה מעבר למידע של מילים, זה ההבנה שאין תקופה יותר טובה מהתקופה הזאת, בשביל להגיד לעצמנו כן ענק. כשאנחנו אומרים לעצמנו כן ענק, ההשראה הזאת מתחילה להתעורר, הלהבה הזאת מתחילה להתעורר, ואנחנו מבינים שאנחנו, מה שאנחנו עושים היום, זה לא, אוקיי, עוד צעד קטן, עוד איזשהו שינוי, אנחנו באים לפה בשביל להשפיע בענק, כל אחד מאיתנו.
לגמרי.
גם אם זה לא להשפיע על עכשיו מיליון אנשים, אלא להשפיע על הסביבה שלנו.
אז זה מזכיר לי, תאמת את התו האנושי שאני עושה עכשיו.
שזה מהמם. תקשיב.
שזה, אני לא אסביר על זה יותר מדי עכשיו, כי אנחנו לא מתמקדים בזה, אבל זה באמת סוג של שינויים שאנחנו יכולים לעשות, כאילו להאמין שאנחנו מסוגלים לשנות, גם אם זה נראה הכי עזוי, וכאילו, הרבה פעמים שהייתי מדברת על סתם עם המשפחה שלי, כאילו אז הרגילו את כולנו לחשוב שאנחנו לא יכולים לשנות דברים בגדול. לא יודעת, לפחות מאיפה שאני הסתכלתי.
כן.
וזו הזדמנות להגיד לאנשים, כאילו, אתם סוגלים, כאילו, אתם... כל אחד עם, עם הקטע שלו, אפשר לעשות דברים מטורפים. וזה המתעוררים לעולם החדש. שזה, מבחינתי, אפשרויות.
יפה. זה האפשרויות שהן קיימות כבר עכשיו. Mm-hmm. זה אפשרויות של... זה די מדהים שאנחנו עושים בחירה מתוך חוסר מודעות למה שקיים, אבל יש כל כך הרבה דברים, גם ברמה של אנרגיה אלטרנטיבית שקיימת, כל כך הרבה דברים שקיימים עכשיו, שיכולים לפתור כל כך הרבה בעיות, אז אנחנו לא חייבים לשנות את העולם ישר, ואנחנו יכולים להתחיל ליצור את ההשפעה הזאת בתוך עצמנו, ולעשות את הבחירות שלנו, ולאט לאט זה משפיע על עוד בן אדם, ועוד בן אדם, ועוד בן אדם, ועוד בן אדם, ואנחנו תמיד נעים מתוך ההבנה שאנחנו עוצרים את השינוי מעצמנו, גם עבור אנשים אחרים, זה מדבק. ואז ממגפה של חרדה, אנחנו עוברים למגפה של השראה.
אוי, זה יפה.
האמת של המגפה הזאת, סורי, לא פייזר ולא אף אחד, אין חיסון לזה. ולהפך.
אוי, כן.
ככל שנלחמים בזה, זה רק הולך וצומח. אז זה אחד הדברים בעיניי
שכי חשובים. כן, אבל מצד שני כאילו...
תתקילי אותי שלא.
כן, אני אגיד לך מה. כי אתה אומר, לא, זה דווקא טוב שאמרת את זה. כי זה קצת...
אני במאה אחוז בטוח במה שאני אומר, תתקילי אותי שלא.
הנה, אוקיי. אם אני נגיד עכשיו, סתם דוגמה, לא הייתי חושבת שאני יכולה לעשות איזושהי פעולה ש... המבט מצחיק אותי.
כבר מפחדת עוד לפני
שעה. לא פחדתי, אני רק אומרת. אני אומרת שסתם דוגמה. אם נגיד הייתי אומרת, טוב, אני אתחבר עכשיו ואני אקח את זה למקום כזה שנתי יותר ורוחני, ואני אסתכל על התמונה הגדולה יותר, ואני לא אתנגד. זאת אומרת, אני כאילו, מה זה מבחינתך לא להתנגד?
א',
כי קוראים פה גם,
אני בוא, נראה לכם
שנתי. לא, עם כל הכוונות הטובות, יש גם, מתי הגבול של, אני אנסה להבין מה אני שואלת.
אני חושב שאני יודעת מה את שואלת.
מתי אני צריכה לפעול, ומתי להבין שיש פה תוכנית גבוהה יותר? כי אני הרבה פעמים הרגשתי שאם אני לא אפעל, אז כאילו, וואי.
אז הכל הלך כפות.
אז לא, ברור שזה לא
יש הכל משפט, עלינו. יש אבל... משפט שאני נורא אוהב. זה במקרה בא מהסופים. פתח באללה, או באלוהים, או מה שלא תרצו, אבל תקשור את הגמל. זאת אומרת, זה בסדר להבין שיש משהו גדול מאיתנו, אבל אנחנו עדיין פה בשביל להניע דברים. ואני, אמרת שאנטיבנתי, אני בן אדם הכי לא
שאנטיבנתי. לא, לא אמרתי שאנטי, אמרתי כן. מבחינת תפיסה כאילו איפה
שלי,
זה, הסתכלות, בדיוק.
הסתכלות שלי זה, אם אנחנו נמצאים בלחץ, בחרדה, שאנחנו צריכים לעשות משהו, ואנחנו צריכים זה ומשהו זה, ויקרוס העולם, אנחנו לא אפקטיביים. זה אגב, זה א' ב' של אומנות המלחמה. בן אדם שרגוע, יכול לראות את התמונה יותר רחבה, יודע לפעול יותר נכון. בן אדם שלחוץ, הוא נורא ממוקד, ובן אדם שהוא יודע לשלוט בעניינים, הוא יודע להלחיץ את הבן אדם לפה, ואז בזמן שהוא לחוץ לפה, אני פועל מהצד השני. ככה. זה לא מה שאנחנו צריכים. ברגע שאנחנו, קודם כל מה שאמרתי, גם למצוא את האחריות שלנו, את השקט שלנו, בתוך כל הרעש הזה, להיות בעין הסערה, אתה רואה את הכל, 360 מעלות, אתה רואה כל מה שקורה, יותר קל לך להגיב. ואז יש את הזמן של לקחת צעד אחורה, ולהירגע, יש את הצעד של לנוע קדימה. וכמו שאמרת, להתנגד, זה מתוך ההקשבה הפנימית שלנו, יש בן אדם שיעשה מדיטציה ויגיד, בונה, רציתי עד עכשיו ללכת להפגנה ולא עשיתי את זה, עכשיו אני הולך ועושה את זה. הוא מקבל את האומץ לעשות את זה. יש בן אדם אחר שאולי מחליט, לא יודע, להקים מפלגה, או יש בן אדם אחר שמחליט להביא לארץ אלטרנטיבה רפואית, או כל דבר אחר, אבל צריך את האומץ הפנימי הזה, והאומץ הפנימי
לפעולה.
הזה, הוא לא בא רק ממלחמה, הוא לא בא רק מכעס, הוא בא גם ממקום של, אני מתחיל להגיד כן, לא משנה מה. אין לי מה להפסיד בקטע הזה, כי ברגע שאני סומך על המקום הפנימי שלי, אני יכול להניע דברים.
בדיוק, אז זה נגיד משהו שהוא, בעיניי זה אתגר, כאילו השאלה הזאת, מתי נכון לי לפעול, ומתי נכון לי לא לפעול. כי נגיד לדוגמה, הדברים שאותי הרתיחו שקרו בחודשים האחרונים, בין אם זה לשים לאנשים מזיק אלקטרוני שהם חוזרים מחול, שזה מבחינתי מחריד בצורה, זה מצחיק, כאילו, זה מצחיק אבל זה מחריד.
כן. ראיתי את התמונה של הבחורה כזה.
כן, שזה סופר מבוים והכל, זה כאילו, מי מאמין לזה, אני לא יודעת. אבל...
שאלתי את עצמי אם יש את זה בוורוד, סתם.
כן, אז זאת השאלה שלי. מתי הגבול שלי כבן אדם, שאני מחוברת לעצמי, נראה לי, או זה, מתי הגבול שלי בין לפעול באיזושהי פעולה? אני לא חושבת שרק התנגדות, לא יודעת. אני לא בן אדם אלים, כאילו, מצאתי את ה... כאילו תשמע, נראה לי, אבל הבנת את השאלה שלי?
אני חושב, אני חושב
שואלת נורא מוזר.
השאלה היא בעצם, לפי מה שהבנתי, זה מתי אנחנו יודעים להגיד כן למשהו, מתי אנחנו יודעים להגיד לא למשהו. איך אנחנו יודעים שזאת הבחירה הנכונה או שזאת הבחירה הנכונה? וזה מעבר לשינויים
גם גלובליים. גם שכאילו דוחקים אותנו מבחינתי לפינה, מבחינת חופש, כאילו דיברנו על חופש ו... אני לא יודעת, שאלה קשה קצת.
אני חושב שזה בסופו של דבר בא ל... אם זה בראש, אז זה שאלה קשה, אבל אם זה מפה, זה שאלה מאוד פשוטה. כשאת מנגנת, לא יודע, מישהו מנגן פה מהצופים, אני בטוח שיש כמה גיטריסטים, או, את יודעת, קצת במוזיקה, אז כשאנחנו עושים מיתר מסוים, ואם יש לנו שמיעה מוזיקלית, אנחנו שומעים שמשהו שם לא...
צורם.
שמשהו שם צורם. ואפילו בן אדם שלא... הוא יודע שכשמנגנים בצורה... זה צורם באוזן. אז לאט לאט אתה מתחיל לכוון, עד שאתה שומע את הנקודה הנכונה, וכשאתה שומע את הנקודה הנכונה, לא משנה כמה אם בחוץ יגידו לך, תשמע, זה לא, זה מזויף, בגלל שאתה כל כך מכיר את הדרך נגינה שלך, אין לך ספק שזה בול. אז כשאנחנו, שוב, מתוך, זה התרגול שלנו, התרגול שלנו תמיד הוא כיוונון פנימי, הוא תמיד הקשבה פנימית, ויש אנשים שהיהדות או הקבלה זה מה שמכוונן אותם, זה הכלי המכוונן שלכם, ואתם משתמשים בזה בשביל לכוון, וזה מה שמחזיר אתכם. יש אנשים שאולי בודהיזם או מדיטציה או לא משנה מה, או ספורט, זה מה שמכוון אותנו.
כן, אבל אני שואלת, נגיד, אני מסכימה איתך, ואני גם נראה לי חי לפי זה עניין של כאילו מה מרגיש מדויק או לא. לא תמיד, כן. טועה גם. אבל אם אנחנו מדברים על, אתה יודע, על השינויים הגדולים האלה שקורים סביבנו, אז באמת השאלה שלי, אם אתה מתנגד למשהו, אז הוא נהיה יותר חזק, הרבה פעמים. מצד שני, אם לא הייתי עושה שום דבר, אז כאילו, איזה מציאות אני רוצה לחיות בה? אני רוצה להיות בן אדם חופשי. אני חושבת שיש פעולות מסוימות שאני צריכה או חייבת לעשות כדי שלא יקרה פה, נגיד, במדינה שלנו.
מהמם.
יכול להיות שאני, אתה יודע, לא אצליח, אבל עצם העובדה שעשיתי איזושהי פעולה, אז הייתה איזושהי תגובה.
נכון.
אז שאלה שלי באמת, מתי לפעול על דברים שהם כאילו, אתה יודע, אנחנו מתמודדים באמת עם דברים שהם די הזיה. מבחינת ה... לא יודעת, התגרות בחופש שלנו כבני אדם.
שתי דברים. ברמה הכי פשוטה, האם לא הייתי עושה את זה? האם אחרי זה נגיד לעצמי, למה לא עשיתי את זה? זאת לפעמים שאלה שעולה, ואז אם אתה אומר לעצמך, כן, אני הייתי מתבאס על עצמי אם לא הייתי עושה את זה, אז יכול להיות שזה שאלה אחת שאפשר לשאול, אבל דבר שני, זה לא רק מה אנחנו עושים, זה באמת מאיפה אנחנו עושים את זה, כי בן אדם שמנסה לעשות שינוי מתוך חרדה פנימית, שזה נורא טבעי לחוות את החרדה הזאת, אבל אם הוא לרגע לא לוקח עצירה ואומר, אוקיי, מה אני יכול, אני בצורה הכי פשוטה, למה את חושבת שכל ההפגנות, שהיו, ויהיו, לא עשו השפעה כמו שהם רוצים שיהיו, כי תמיד חסר את המקום הזה שמנתב מעבר ל... אנחנו באים רק להתנגד. יש את ההתנגדות, יש את האלטרנטיבה, ויש את ההסתכלות הכללית. ואני אגיד לך יותר מזה, ולא, זה, האנשים שעושים הפגנות, זה מדהים, זה אנשים שיוצאים מהבית בכל הגילאים, והם באים כי הם רוצים להשפיע, ולפעמים כעס ולפעמים משהו, הכל מניע אותנו. אבל זה הצעד הראשון.
מה הלאה?
אנחנו תמיד צריכים להסתכל, זה קצת כמו תוכנית עסקית. צריך להסתכל 5 שנים קדימה. אם אני עכשיו רוצה ליצור שינוי, מה אני רוצה לראות עוד 5 שנים קדימה? עכשיו, לרוב האנשים, זה לא מעניין, כי אני רק רוצה שלא יהיה צמיד. אני רק רוצה שלא יהיה חיסון. אני רק רוצה שלא יהיה זה. זה ההסתכלות בין ההתנגדות שהיא חשובה, אבל יותר חשובה האלטרנטיבה. ואם...
אנחנו צריכים ליצור את האלטרנטיבה.
ואת ייצרת אותה. אתה אוהב אנושי. זה אלטרנטיבה. נכון. למה כל כך הרבה אנשים אוהבים את זה? כי את לא אומרת, בואו נשים סטיקרים על אנשים, שהם, של, או על חנויות, שפה יהיה רשום, הם לא מכניסים אנשים, זה אמרת, אוקיי, בוא נשים על חנויות שכן מכניסים, וזה חיוב, יותר עוצמתי, חיוביות. זה הרבה הרבה יותר עוצמתי. מי שאגב רוצה ללמוד על הדבר הזה ספציפית, שיקרא על גנדי, מה שהוא עשה עם הליכת המלח, אם אני לא טועה, שהממשלה שם הבריטית נתנה להם כנס, והם פשוט הלכו ברגל, לא התנגדו לממשלה, פשוט מצאו את העצמאות הפנימית שלהם, והביאו אותה, את המקור הזה בעצמם. בעיניי זה הסמל, ההשראה, לאיך אנחנו יכולים תמיד למצוא את האלטרנטיבה. כי כל פעם שישימו לנו מחסום, אנחנו נמצא עוד דרך.
בגלל זה אנשים יצירתיים וחשיבה אחרת, אני חושבת שזה זה הדרך שלנו אולי להצליח באמת ליצור פה דברים כאילו מדהימים וחדשים ועולם חדש שאולי לא יכולנו בלי השנה הזאת.
וזה די מעניין שבין הראשונים שהשתיקו זה את עולם האמנות ועולם הרוח.
וואי, בוא נדבר על זה קצת. כאילו, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן.
יש לנו אולי אבל, דקה, אבל...
נכון.
אבל...
זה כדי להוריד את הרוח של האנשים.
בין אם זה מכוון או בין אם לא, זה לא, מה שזה יוצר זה כשיש מספיק אומנים שיוצרים השראה, לא רק מתוך כעס, אלא מתוך מקום של ליצור את האש הזאת אצל אנשים, לשאול את השאלות, אנשים מתחילים להתעורר. כשיש לנו אנשים שמפחדים על הפרנסה שלהם וכל הדברים האלה, שזה מובן, שזה מובן.
או שלא.
זה, זה, זה מובן מהצד שלהם, זאת אומרת, זה לא שהם...
אני חושבת שעולם האמנות יכל לעשות פה דברים משוגעים.
אבל שוב, לא אני אישית, אני לא במקום שלהם, אז אני לא חושב אפילו לשפוט, אבל אני חושב שכשיש לנו מספיק אנשים שיוצרים השראה, והם מגיעים למספיק אנשים, ומתחילים לעורר שאלות, ומתחילים לגרום לאנשים לשאול את השאלות, והם גורמים לאנשים להגיד, בוא ניצור אלטרנטיבה. ברגע שאנחנו יוצרים אלטרנטיבה מספיק חזקה, הלא מאבד מהכוח שלו. יש משפט, כשיש לך אבנים ביד, והאבנים האלה הן כל כך חשובות עבורך, אבל את רוצה להיפטר מהם, אבל את לא מסוגלת כי הן נורא חשובות, אבל ביד שנייה שמים יהלומים, בשנייה אחת זורקים את האבנים האלה. וזה למה אני שם את הפוקוס שוב ושוב ושוב. כל מה שקורה, קרה, יקרה, עוד יקרה. היום זה קורונה, מחר זה שרונה, זה לא משנה. דברים באים והולכים. עכשיו זה התרגול הכי משמעותי עבורנו, לתרגל את הדבר הזה של רגע, בוא ניקח צעד אחורה, נכון זה מכעיס אותי, זה מעצבן אותי, אבל אם אני שנייה לוקח צעד אחורה, רואה את הדבר הזה, אומר אוקיי, אני יוצר עכשיו שינוי בתוך עצמי, בשביל ליצור שינוי, איזה אלטרנטיבה אני יכול ליצור, כמה אנשים אני יכול להדביק בתוך הדבר הזה, אז אנחנו יכולים להתעורר לעולם החדש, אז אנחנו יכולים פיזית להתעורר לעולם חדש,
ובאמת לשנות אותו.
ואז אנחנו יכולים, מעבר לשינוי, לחיות, כן, אפילו...
להתאים אותו יותר ל...
לחיות את המציאות, שגם אם לא הייתה את הקורונה, היינו כמאים ומתים שתהיה. ואני לא רואה שום דרך אחרת, לא שזה אולי יקרה, לא שהלוואי שזה יקרה, זה קורה, אין מה לעשות. מי שמתנגד לזה, אכלתם אותה, אבל זה גם לטובתכם. אז עם הסיום הזה, יש לך איזה משהו...
לסיום?
משמעותי... אגב, אני ארז רוידבורג, אתם מוזמנים לעקוב אחריי, להוריד את האפליקציה, אפליקציית פן, פי א' נון, אם זה, אני בטוח שזה יעזור להרבה מאוד אנשים.
ייי, טוב, היה לי ממש ממש כיף, ומעניין, וכיף לשמוע קולות ככה טובים, נראה לי, שאנשים עוד יראו וישמעו, זה שיעלו קצת את התדר שלהם לדברים חיוביים גם, זה חשוב. אני ממש ממש רוצה להודות לך, תודה רבה. ותודה לכם. זהו. אנחנו מסיימים. ביי ביי.
יום מדהים. לכל מי שצפה, תגיבו. אני לא יודע איפה. אתם מוזמנים שוב לפייסבוק להגיב. אנחנו נשמח לשמוע מה שחשבתם, אהבתם או לא אהבתם. האם ארז צריך להתגלח או לא? התשובה היא לא. שיהיה לכם יום מדהים. אנחנו נתראה בכל מקום.
מתישהו.